ברוכים הבאים לפרק נוסף של מתנהלים בחוכמה, פודקאסט שבועי על ניהול עסקים מצליחים ועל הצלחה אישית ועסקית בהגשת רואי החשבון והמנטור אמיר צוקר. בין אם אתם עושים את צעדיכם הראשונים ובין אם אתם בעלי ותק רב בעולם העסקי, תקבלו כאן ערך מוסף משמעותי לניהול העסק שלכם. מיד מתחילים.
בוקר טוב, אהלן חברים, בוקר טוב. בוקר טוב למי שמקשיב לי באתר עכשיו, בוקר טוב. בוקר טוב לכל מי שנמצא בפייסבוק, ואנחנו תכף גם נפתח את המוניטור לתגובות בפייסבוק, ובוקר טוב לחברים שלי בקלאבהאוס, אלן יסמין, עוד מעט נעשה גם פינגים לעוד אנשים. אנחנו מתחילים תוכנית היום על אליפויות ואלופים, ואני רוצה להתחיל לדבר על אליפויות ועל אלופים. כולנו צריכים להיות אלופים במה שאנחנו עושים, כולנו רוצים להיות האלופים ולקחת אליפויות. הנושא הזה, האמת, התלבטתי השבוע על מה לדבר, ובגלל הלילה, אליפות NBA, והרבה דברים שקרו בחודש האחרון, בכלל, בעולם הספורט, אז החלטתי שאני, על זה אני עושה את התוכנית היום. כי יצא ככה איכשהו שהאירועי הספורט הגדולים נדחו ליולי, בדרך כלל חודש יוני, זה החודש של אירועי הספורט הגדולים. הפעם, כנראה גם בגלל הקורונה, הכל התנקז ונדחה לחודש יולי. טורניר הטניס הכי חשוב בעולם, ווימבלדון, הסתיים ב-12 לחודש, בניצחון של נובק ג'וקוביץ', עוד מעט נדבר על האלוף שהוא. מרוץ האופניים, הכי נחשב בעולם, הטור דה פרנס, הסתיים ב-18 ביולי, בניצחון של בחור שאין לי מושג איך להגיד את השם שלו, טאדג' פודגר או פוגגר או משהו כזה, סלובני. קבוצת איחוד האמירויות, שתבינו, זה מרוץ למי שככה לא בעניינים. הוא סיים אותו בכמעט 83 שעות, ב-21 מקטעים שונים של מתחרים. זה פשוט מטורף, המרוץ הזה. יש כאלה שאומרים הכי קשה בעולם. לא עשיתי מספיק תחרויות במספיק ענפי ספורט בשביל לדעת, אבל זה מה שאומרים. הבחור הזה, שאני ממש לא הכרתי, כי אני לא עוקב אחרי ענף האופניים באדיקות. אני נהנה לראות את הטור דה פרנס פעם בשנה, את הג'ירו איטליה, קצת להסתכל ככה על הצילומים הנהדרים מהמסוק, מלמעלה, על הרוכבים, על הכבישים. כשהג'ירו היה פה בתל אביב, כמובן הלכתי ועמדתי שם בכביש ועודדתי. אבל לא הכרתי איתה, אני לא מכיר את השחקנים הלא מפורסמים בענף הזה, כי אני לא עוקב אחריו. הבחור הזה עוד לא בן 23, ולפי מה שהבנתי, הוא הצעיר ביותר שזוכה שנתיים ברציפות בטור דה פרנס, והוא גם היחיד שזוכה שנתיים ברציפות כבר בשלוש חולצות פרס. יש ארבע חולצות פרס בטור דה פרנס, למי שממש לא מכיר את המרוץ הזה. יש כמובן את הזוכה, זה שמסיים בסוף את כל 21 הקטעים בזמן הכי קצר. אבל יש עוד שלושה פרסים, שמי שזוכה לובש את החולצה הצהובה, ויש עוד שלוש חולצות שונות. אז כן, יש עוד כמה פרסים, ויש שם חולצה, מעבר לפרס הראשי של המנצח, יש חולצה למי שאסף הכי הרבה נקודות, יש חולצה למי שמטפס הכי טוב בעליות, יש חולצה בין המשתתפים הצעירים, אני לא זוכר מה הגיל של משתתפים צעירים, מי שהכי טוב ביניהם. בסך הכל יש ארבע חולצות, והוא זכה כמובן במנצח של הטור, ובעוד שתי חולצות שונות, זאת אומרת שלוש חולצות מתוך ארבע, הוא זכה שנה שנייה ברציפות, הבחור הזה עוד לא בן 23, בתחרות שבין הכי קשות בעולם, אם לא הכי קשה. אז כן, זה אליפות, אליפות ואלוף ששווה לדבר על איך מגיעים לשם, ועוד מעט נדבר גם על זה קצת. וחשוב גם לציין שבאותה תחרות בטור דה פרנס השתתפה פעם שנייה ברציפות קבוצה ישראלית. ישראל סטארט-אפ ניישן. אמנם היא לא קבוצה שמסיימת במקומות הראשונים, סיימה במקום הקבוצתי ה-19 מתוך 23, אבל זו שנה שנייה ברציפות שהקבוצה הזאת משתתפת ומסיימת את הטור דה פרנס, וזה בהחלט סוג של ניצחון. וכמובן, הטריגר הכי משמעותי לכותרת הזאת של אליפויות ואלופים, זה הלילה, או יותר נכון, ממש ממש הבוקר, שעון ישראל, הוכרעה אליפות ה-NBA. מילווקי זוכה באליפות אחרי 50 שנה, באליפות הקודמת שלה הייתה ב-1971. תחשבו רק כמה אורך רוח וסבלנות וסיבולת נדרשים למועדון, ברמה של מועדון, זה לא אותם אנשים, אבל זה מועדון שמחכה 50 שנה לאליפות שנייה. מאז שקרם אדול ג'אבר ואוסקר רוברטסון הגדולים זכו בשנת 1971. מה שיפה זה שאת האליפות הזאת הובילו שני שחקנים שמשחקים יחד בקבוצה 8 שנים כבר. וכשהם הגיעו לפני 8 שנים לקבוצה, הם סיימו את העונה, את העונה הסדירה של המשחקים ב-NBA, במאזן, אני לא יודע אם להגיד הכי גרוע בהיסטוריה, אבל כנראה אחד הכי גרועים בהיסטוריה, משחקים ב-NBA 82 משחקים בשנה, הם הצליחו לנצח רק 15 משחקים, הם הפסידו ב-67 משחקים. זאת אומרת, רק ב-15 מתוך 82 משחקים, פחות מרבע מכל העונה, הם ניצחו. הם 3/4 מהעונה ויותר, כל הזמן מפסידים, 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 מפסידים. אבל הם עדיין נשארו ביחד 8 שנים, שני החבר'ה האלה, והגיעו היום לקחת אליפות. אז כשמדברים על אורך רוח, על לקום יותר פעמים ממספר הפעמים שאתם נופלים, על זה מדברים. על זה בדיוק מדברים. ואני יודע, אני מכיר וראיתי כאלה, יש אנשים שאחרי עונה כזו, בעסק שלהם, אחרי עונה כזו בעסק שלהם, אומרים, עזוב, תחרות קשה מדי, לברון, סטף קרי, אני לא יכול להתחרות איתם, ההוא התחבר עם ההוא, בנו קבוצה, אין לי סיכוי מולם, תחרות נורא נורא קשה, שמעתם את זה בטח מלא מעט אנשים בעולם העסקי, גם כן שכל הזמן מתלוננים, כמה שהתחרות נורא נורא קשה, וממש ממש לחוץ, ויש כאלה שבכלל מסתכלים וגם אומרים שהמיסים נורא גבוהים, ושאפשר להרוויח בלי לרמות, ובקיצור, מרים ידיים וסוגרים את העסק, כאילו שהם עושים איזה טובה למישהו, או דווקא למישהו, הרי הם עושים רע רק לעצמם. אבל מי שיודע לקום, להשתפר, להסתכל קדימה, להתמקד ביכולות שלו, ולא במה שכתוב בעיתון, יכול להגיע אפילו עד לאליפות. ומה שיפה עוד לראות, זה שבשנה שעברה, הקבוצה הזאת שלקחה עכשיו את האליפות מלווקי, בשנה שעברה היא הייתה, וגם בשנה לפניה, היא שנתיים ברצף, לא הצליחה להגיע לגמר, אחרי שציפו ממנה להגיע לשם, מבחוץ, הציפיות מבחוץ נקרא לזה, והיא לא הגיעה לגמר, ואז בשנה שעברה, כשהיא בפעם השנייה לא הצליחה להגיע לגמר, שאלו את יאניס, הכוכב שלה, אם הוא הולך לעשות עכשיו טרייד ולעבור לאיזושהי קבוצה ולחבור לעוד איזה כוכב גדול, כדי שיוכל יחד איתו לקחת אליפות, כי אם הוא לא מתבזבז בקבוצה קטנה כזאת כמו מילווקי, מה הוא ענה, אתם יודעים? זה משפט מאוד מאוד יפה, שאני ממש מאמץ אותו לעולם שלי. הוא אומר, יש כאלה שכשיש קיר מולם, הם מנסים למצוא דרך לעקוף את הקיר. אני טיפוס שרוצה לעבור דרך הקיר. אז הוא הלך ועבר דרך הקיר. אז יש דרך, ויש דרך, וזה כל כך יפה לשמוע את זה, כי בעיניי זה מייצג משהו שקצת חסר, אצלנו בארץ לפחות, תרבות, תרבות ספורט. אני לא יודע כמה ממי שמאזין לי עכשיו בפייסבוק ובאתר של הרדיו ובקלאבהאוס שעוד מעט בטח הצטרפו עוד חברים, נמצאים במגרשי ספורט ומרגישים את השפה או קוראים בעיתון או רואים בטלוויזיה דברים שקשורים לספורט, מאוד מאוד חסרה בארץ תרבות ספורט. אוהדים של כל מיני קבוצות שונאים את הקבוצה היריבה הרבה יותר ממה שהם אוהבים את הקבוצה שלהם. פשוט אוהבים לסנוע. לא מכבדים את הספורטיביות, לא מכבדים ניצחון של מישהו שהיה יותר טוב. אני אוהב את הקבוצה שלי מאוד. הקבוצה שלי, דרך אגב, ב-NBA זה סן אנטוניו. זה לא מילווקי וזה גם לא פיניקס שהתמודדה מולה. הייתי מאוד מאוד אובייקטיבי, מה שנקרא, בפלייאוף הזה, באליפות הזאת. הקבוצה שלי זה סן אנטוניו. אני מאוד אוהב אותה, מאוד נהניתי כשהיא זכתה באליפויות, מאוד התבאסתי כשהיא הפסידה ככה על הבאזר, אבל יש איזה עניין יש עניין של כשהקבוצה שמולך מנצחת אותך, אתה מכיר בזה שלא היית מספיק טוב. שהם עשו משהו טיפה טיפה יותר. ולכבד את זה. שהם הצליחו לתת את האקסטרה הזה. היה להם טיפה טיפה יותר אנרגיה בדקה האחרונה. היה להם איזה משהו טיפה טיפה יותר. לכבד את זה ולקחת את זה למקום של בו אני רוצה שהקבוצה שלי תהיה יותר טובה. ולא עכשיו להגיד, הם ניצחו אותי, עכשיו אני שונא אותם ואני רוצה רק שהם יפסידו כל הזמן, ואם הם מפסידים באיזה תחרות איזוטרית איפשהו בעולם, איזה כיף, הם היריבים שלי, אז הם יפסידו. לאהוב את השנאה הזאת, זה כל כך לא מכבד את הספורטיביות, את הניצחון של מי שהיה טוב יותר. למה שיכבדו אותי, את הקבוצה שלי אחר כך שהיא תנצח, אם אני מתייחס ככה לאחרים? זה אחד הדברים שמאוד מאוד חסרים בארץ. מתייחסים לניצחון כאילו זה איזה מלחמה. אם ניצחת אותי, אז אני אמשיך להילחם בך, אפילו במכות פיזיות, מחוץ למגרש, אחרי שריקת הסיום. וראינו את זה הרבה פעמים. לא, האמת, לא רק בארץ, אבל בארץ זה, האמת, זה, לי זה לפחות נורא נורא צורם ובולט. וכשאני שומע את יאניס, את המשפט שלו בשנה שעברה, כשהוא לא לקח אליפות, ובניגוד לכל מיני שחקנים אחרים שחיפשו לעצמם את הקבוצה שאיתה יהיה להם יותר קל לקחת אליפות, הוא אמר לו, לא, אני במועדון הזה, אני מחויב למועדון הזה, ואני אביא אליפות למועדון הזה, ואני לא אעבור מסביב לקיר, ואלך לאיזה קבוצה אחרת לחפש וזה בשביל התואר האישי שלי, אלא אני אלך דרך הקיר, ובעיניי זה משהו שמייצג איזושהי תרבות ספורט ואיזשהו כבוד לספורט. אז אפרופו תרבות, אני חושב שהזכרנו קודם את ווימבלדון, אני חושב שטניס זה אחד מענפי הספורט שיש בהם הכי הרבה תרבות ספורט. עם הלבוש הלבן הזה והחוקים האלה של הטניס ובטח של ווימבלדון ו המון המון דברים כאלה מאוד מאוד סמליים, כי ככה מייצרים תרבות דרך הסמלים. אז אני מאוד מאוד רוצה לקחת את זה רגע למקום גם של ווימבלדון, כי בעיניי זה מתחבר בדיוק למה שדיברתי לפני רגע על לכבד את היריבים. אני רוצה באמת לחזור רגע לטניס, לנובק ג'וקוביץ' ולווימבלדון. מי שמכיר אותי יודע, זה לא סוד, שאני מאוד מאוד אוהב את רוג'ר פדרר. את הסטייל שלו על המגרש, את הטניס האיכותי שלו, המדויק שלו, הגיוון ביכולות המקצועיות על המגרש שלו, היכולות המנטליות שלו ברגעי C, סופר סופר קריטיים, להביא את עצמו כאילו לא קרה שום דבר 10 שניות לפני זה, וכאילו הוא לא עשה טעות נוראית 10 שניות לפני זה, ולבוא באיזה רגע קריטי ולתת את המכה הכי הכי מדויקת שאפשר, זה הכל בראש, ולא סתם הוא שלט בענף הזה במשך שנים לא מעטות, וזה הכל מתחיל במיינדסט. שתבינו מה זה אומר לשחק 4 שעות, לפעמים גם יותר, אבל נגיד בממוצע, 4 שעות על המגרש, בלי מאמן. אין, אפשר לדבר עם המאמן. אתה המאמן של עצמך, את המאמנת של עצמך, רק את ועצמך, אתה ועצמך. בלי הרבה זמן לחשוב, הכדור של היריב טס אליך ב-150 קמ"ש, לפעמים 200 קמ"ש, ואתה צריך להגיב גם בצורה חכמה וגם בביצוע מדויק. זה לא רק הטאצ' הפיזי בזווית של הרקטה, של איך לענות על הכדור. זה המון 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 בראש. וזה מה שמאוד מאוד אהבתי אצל פדרר. בכללים של הטניס בווימבלדון זה מאוד מאוד בולט, שתמיד מראיינים את המפסיד בגמר, ואחר כך מראיינים את המנצח, ותמיד יש שם את הכבוד ההדדי בין השחקנים. גם המפסיד יודע לכבד את המנצח, ולהגיד כמה הוא היה יותר טוב ממנו, וכמה זה מגיע לו בדרך כלל לנצח, ולהכיר בזה שאולי הוא שחקן יותר טוב, אבל בנקודת זמן הזאת הוא היה פחות טוב, וגם המנצח יודע לכבד את היריב ולהחמיא לו על המאמצים ועל המשחק הטוב ועל הדברים הטובים שהוא כן עשה במשחק, ולא לא ממקום של וואלה ניצחתי אותך אז אני דורס אותך ועוף לי מהפנים ואתה לא שווה כלום. אז מהמקום הזה, בתור מישהו שמאוד מאוד 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 אוהב את פדרר, ואני כנראה אמשיך לאהוב אותו, והרצף שלו של מספר השבועות שהוא שלט בטניס במשך איזה 4 שנים ללא עוררין, מקום ראשון בעולם, עם המון המון הישגים, כמה שאני אמשיך לאהוב אותו, יש מלך חדש בעולם הטניס, ואני מוריד בפניו את הכובע, ואני מעריך אותו מאוד, קוראים לו נובק ג'וקוביץ', נולה. הניצחון הזה בווימבלדון הפך אותו לאלוף אמיתי, שם אותו בקו הראשון באופן מאוד מאוד משמעותי, עם 20 ניצחונות גרנד סלאם, בדיוק כמו נדל וכמו פדרר, ממש בקו אחד איתם, ואין לי ספק שהוא גם ינצח עוד כמה טורנירים ויעבור אותם, וכנראה שאם לא תהיה תקלה, חס וחלילה, פציעה או עוד קורונה או איזה משהו אחר, אז הוא כנראה גם ישיג הישג מדהים של ניצחון בכל ארבעת הגרנד סלאמים הגדולים של הטניס באותה שנה. ולמי שלא מצוי בעולם הטניס וחושב שאולי זה פשוט וזה לא כל כך מורכב לנצח בארבעה טורנירים, באמצע דרך אגב יש המון המון טורנירים אחרים יותר קטנים, הדבר הזה לא קרה מאז שאני נולדתי, מ-1969. רוד לייבר עשה את זה ב-1969, הוא עשה את זה גם ב-1962, הוא היחיד שעשה את זה פעמיים, את ארבעת הטורנירים הגדולים באותה שנה, והיה רק עוד אחד לפניו שעשה את זה. אי אפשר, כמעט בלתי אפשרי לשמור ולהגיע על עצמך, לשמור על הרמה הגבוהה ולהביא את עצמך לשיא ארבע פעמים לאורך שנה קלנדרית. זה לא כמו אליפות NBA, שאתה משחק, 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 אתה מתקדם לקראת איזשהו שיא של העונה, ואתה מגיע לשיא, יש סדרת פלייאוף, שבעה משחקים, חודש, שבועיים, בום, זה נגמר. בטניס זה ארבעה טורנירים שמתפרסים על פני כמה חודשים במשך השנה, ולהביא את עצמך לשיא בכל אחד מהטורנירים האלה מחדש, בווימבלדון לעבור את המתחרים, ב-US Open לעבור את המתחרים, באוסטרליה לעבור את המתחרים, ברולאן גארוס, באליפות צרפת לעבור את המתחרים, המשטחים הם שונים, אחד דשא, אחד משטח קשה, אחד חמר, אתה צריך גיוון מטורף. וזה לא סתם שאף אחד לא עשה את זה כבר המון המון שנים, ואם אותו תקרה תקלה, כנראה שדובק ג'וקוביץ' בדרך לשם לעשות את זה, ואם יהיה לו מזל, יצא לו שבשנה הזאת שהוא כנראה הולך לעשות את הארבעה האלה, יש גם אולימפיאדה. הוא גם יכול להוסיף מדליית זהב אולימפית בטניס, מין סופר גרנד סלאם כזה, זה חותמת איכות שאם הוא עושה את זה, אני לא רואה מישהו בעשור הקרוב, מתקרב לרמה הזאת שלו, והוא הופך להיות המלך הבלתי מעורער והגדול מכולם בעולם הזה של הטניס. והניצחון הזה של ווימבלדון, שהוא ניצח אותו, זה אחת הדוגמאות בעיניי לנחישות מטורפת. בפעם הקודמת ראיתי את זה בגמר של 2019, שג'וקוביץ' שיחק מול פדרר, היה משחק מדהים, אני כל כך רציתי שפדרר ינצח, ו... במערכה חמישית, 2-2 במערכות, מערכה חמישית שובר שוויון, ג'וקוביץ' היה קצת יותר טוב, ולקח את המשחק, וזה היה בעיניי סוג של נקודת זמן שבה מרגישים שעובר השרביט בעולם הטניס. אבל גם השנה, כשהיה לו בגמר יריב הרבה יותר חלש מפדרר, טניסאי צעיר שרק מתקדם במעלה הדרך, הוא התחיל באיזשהו יתרון, אבל הפסיד את המערכה הראשונה. נגרר להפסד במערכה הראשונה, והוא לא נראה במיטבו. אבל בדיוק אז, ברגעים האלה, כשכל הפרשנים מתחילים להגיד, הוא לא במיטבו היום, אולי הבחור השני קצת הולך להפתיע אותו, קצת ייתן גז, יש לו פה סיכוי של פעם בחיים, וכו' וכו', דווקא אז, ברגעים האלה, מגיע החוזק המנטלי. ושם ג'וקוביץ' מראה כמה הוא ענק וכמה הוא אלוף. האמונה ביכולות של עצמך. זה האלמנט היחיד שעוזר לשנות את שפת הגוף, את הזקיפות קומה, את המומנטום שהיה נגדך, לשנות אותו ולהפוך אותו לטובתך. והוא, ג'וקוביץ', כל כך רצה את הניצחון ה-20 הזה, כדי להשוות את השיא ל-20 ניצחונות של פדרר ו-20 ניצחונות של נדל. זה לשים חותמת, גם כלפי חוץ, כלפי כל המבקרים, עיתונים, אתרי הספורט, אבל בעיקר כלפי עצמו פנימה. להראות לעצמו, להוכיח לעצמו שהוא שווה בין שווים בשורה הראשונה על הפודיום, עומד עם נדל ועם פדרר, שניים מגדולי הטניסאים בהיסטוריה, והוא עומד איתם בשורה אחת, ואף אחד לא מתווכח, והוא לא מתווכח על זה שהוא ניצח משחק אחד פחות, אבל יותר טורנירים אחרים וכו', אלא הוא ממש עומד איתם שווה בין שווים. והרצון הזה שלו להיות שם, במקום הזה של השווה בין שווים, זה הדרייב הפנימי הזה, הנחישות הזאת, שגרמה לו להפוך את המשחק ובאמת להביא את הרמה היותר טובה שלו בהמשך המשחק ולנצח. ועכשיו הוא בכלל עם סיכוי לקחת עוד צעד קדימה, בתקופה שנדל ופדרר כבר בסוף הקריירה, והם כבר כנראה לא יזכו בעוד הרבה ניצחונות, ונובק ממש בתקופה טובה, בשיא הוא יותר צעיר, והוא יכול לעשות עוד צעד קדימה, וממש לעבור להיות לבד במקום הראשון על הפודיום. אז כן, היום אנחנו בפרק עם הרבה ספורט.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של מתנהלים בחוכמה. פודקאסט שבועי על ניהול עסקים מצליחים ועל הצלחה אישית ועסקית בהגשת רואי החשבון והמנטור, אמיר צוקר.
אז כן, היום זה פרק עם הרבה ספורט, אבל במקביל עם הרבה מאוד תובנות לעסק שלכם. כי החיים מתנהלים על פי אותם העקרונות בספורט ובעסקים. יש תחרות כל הזמן מול הסביבה. ומי שרוצה להיות אלוף, רצוי מאוד וכדאי מאוד שהוא יעשה את זה בשביל עצמו. כדי שהוא ירגיש שהוא הגיע למקסימום שלו ולמקום הכי טוב שלו. לא בשביל שיכתבו בעיתון איזה אלוף אתה. כי זה מחזיק מעט מאוד זמן ומול יריבים מאוד מאוד קשים, זה גם לא תמיד עובד. אבל אם אתם רוצים להיות אלופים בעסק שלכם, זה צריך להיות עבורכם. שאתם תרגישו שאתם אלופים. בדיוק כמו שנובק ג'וקוביץ' רצה להוכיח לעצמו, שהוא יסתכל לעצמו בראי והוא יגיד, אני שווה בשווה עם נדל ועם פדרר. זה פחות מעניין מה יכתבו בעיתון. אני חייב להגיד שאני לא חייתי בחול, טיילתי וכולי, אבל לא ממש חייתי ולא ניהלתי עסק בחול, אז אין לי חוויה אישית ישירה, אבל מהתחושה של מהתקופות שהסתובבתי בחול, בעיקר באירופה וארצות הברית, אלה היו המקומות שבהם טיילתי רוב חיי, אני קיבלתי תחושה שיש יותר כבוד לסביבה ולאחר, ויש פחות אנשים שנקרא לזה, רק מחפשים את רעתך כי הצלחת. זאת אומרת, פה בארץ יש איזו תחושה, אני לא בטוח אם זה נובע מזה שאנחנו עדיין גלותיים, ולמרות שיש לנו מדינה 73 שנים, אנחנו עדיין מתייחסים פה להרבה דברים, כאילו אני והמעגל הקרוב שלי צריכים להילחם בפריץ. יכול להיות שזה מגיע משם, יכול להיות מדברים אחרים, אבל יש פה איזו תחושה של, אפשר לקרוא לזה, אצל הרבה מאוד אנשים, של תודעת חסר. שאם מישהו הצליח, אם מישהו הרוויח שקל, אם מישהו הרוויח 1,000 שקל, אם מישהו הרוויח 1,000,000 שקל, זה כנראה על חשבוני. זה כנראה שמשהו מזה היה צריך להיות גם אצלי, כי זה היה צריך להיות איפשהו שווה בין כולם. אבל זה לא שווה בין כולם, זה אצלו, ואצלי לא נשאר כלום. והתחושה הזאת היא, שדווקא בהייטק זה מצחיק, כי בהייטק רואים המון המון חברות מצליחות. באמת רוב אלה שמצליחים בהייטק, אני מפחות אלה שהספקתי לדבר איתם, את יודעת מה, אני לא יודע אם זה רוב, כי אני לא דיברתי עם רובם, דיברתי אבל עם חלק, זה מגיע מהמקום הזה שהם יודעים שיש מקום לכולם, ובגלל שיש מקום לכולם אז כל אחד מנסה להיות הכי מהיר, והכי טוב, והכי מיוחד, ולהביא איזה משהו שלאחרים אין, או להגיע לפני אחרים לאיזשהו מקום. ודווקא בהייטק, אנחנו רואים עכשיו את הכתבות האלה בטלוויזיה, שכאילו באים ואומרים, המיליונרים האלה מההייטק, יש יותר מדי מיליונרים בהייטק, צריך אולי להטיל עליהם יותר מיסים, צריך להיות יותר שוויון. זה קצת מוזר בעיניי, האמת, אני חייב להגיד הקטע הזה. אני חושב שבעסקים, בעולם העסקים הקטנים, אין מספיק פרגון. ואני חושב שראיתי מעט מדי מקרים של בעלי עסקים, ולא משנה באיזה מקצוע, שמפרגנים למישהו מהענף שלהם, שלכאורה או לא לכאורה הוא מתחרה ישיר איתם, והם מפרגנים לו במה שנקרא מעל גלי האתר, בראש חוצות. באים ואומרים בכל רם, כל הכבוד לעמית שלי, למתחרה שלי, איזה עבודה מדהימה הוא עשה, איזה פרויקט מדהים הוא הרים, כל הכבוד לו, אתם לא מבינים כמה זה קשה, תאריכו את זה. אני לא רואה את זה מספיק. כנראה בגלל שבספורט החובבני, בגלל שהוא לא תחרותי, ואין שם איזה פרס שמישהו צריך לקטוף, אז יותר קל לפרגן. זה קצת מתחבר בדיוק למה שאמרתי במשפט הקודם, כשהתחלתי לענות לך, אני ארחיב את זה טיפה. דרך אגב, למי שאיתנו בפייסבוק ובאתר, יסמין מעדכנת אותנו דרך הקלאבהאוס, שחבל שאתם לא נמצאים שם. היא אומרת שדווקא בעולם הספורט החובבני, רואים יותר את הפרגונים האלה, ובספורט המקצועני קצת פחות. זה לגמרי מתחבר למקום הזה של החסר, כי בעולם של תחרות, בסוף יש פרס אחד. רק מישהו אחד יכול לעמוד במקום הראשון. אז זה ברור שזה סוג של אם מישהו לקח את המקום הראשון, אז אני לא יכלתי לעמוד שם. אבל השאלה היא, אם אני מסתכל על זה ממקום שזה נגזל ממני, כי השופט לא שרק לי פנדל, או השופט לא שרק את העבירות, או הוא לא ראה שהוא דרך בחוץ, או הפאולים, או כל ספורט עם השריקות שלו, או שאני אומר, וואלה, הוא היה יותר טוב ממני, והגיע לו לנצח, ואני צריך לבוא בתחרות הבאה, אם זה בעוד שבוע, או אם זה בטורניר הבא, או בשנה הבאה, ולהשתפר, ולהיות יותר טוב, ולהראות שוואלה, אני יותר טוב ממנו. ואני בתחושה שאצל הרבה מאוד ספורטאים מקצוענים, זה מגיע מהמקום של אכלו לי שתו לי. שאם מישהו לקח את האליפות שאני חושב שהייתי זכאי לה, שאני הייתי בחלקים גדולים מהדרך אליה, נגיד, יותר טוב, אז לכאורה זה היה מגיע לי, ואם לא זכיתי בזה, אז מישהו גזל את זה ממני. ולי זה נורא מפריע. אני הייתי רוצה לראות הרבה יותר ספורטאים וקבוצות שאומרות, וואלה, 80% הראשונים של העונה הייתי מדהים, אבל דווקא ב-20% האחרונות קרה לי משהו, והוא שזכה, או האיש שזכתה, היא בדיוק אז הרימה את עצמה ועקפה אותי, ווואלה, כל הכבוד לה. היא נתנה פיניש מדהים לעונה, או לתחרות, או לטורניר, או היא עשתה מהלך מדהים, או היא שלפה שפן מהכובע, או משהו שלא יהיה. ווואלה, זה אומר שאני עכשיו צריך ללכת לעשות שיעורי בית, ולהשתפר בשנה הבאה. ואני לא שומע, ב-NBA למשל, שזה ליגה שאני די רואה בה את האליפויות, או עוקב גם אם לא באדיקות, ולא מכיר את כל השמות של שחקני הספסל, אני לא רואה הרבה קבוצות שמפסידות בגמר, ובוכות על זה שהאליפות נגזלה להם. כמעט, כמעט תמיד, הקבוצה שמפסידה יודעת לכבד את הקבוצה שלקחה את האליפות, וזה לא משנה מי היה יותר טוב במהלך השנה. וגם זה לא משנה אם השופטים שרקו שריקות לא נכונות. הם לא יגידו, הפסדנו את האליפות בגלל שהשופטים בארבעה משחקים שרקו נגדנו כל הזמן. זה לא בא לידי ביטוי, כי זה נגד התרבות שלהם. כי אצלהם בתרבות מגיל אפס מכבדים את זה שמשקיע ואת זה שמתאמץ ואת זה שמצליח להביא את עצמו לשיא בנקודה שהוא צריך להיות הכי טוב. ואם הוא עשה את זה ואני לא הצלחתי להביא את עצמי לשיא, או אני הבאתי את עצמי ל-95 והוא הביא את עצמו ל-100, אז אני מכבד אותו. כל הכבוד הוא על זה שהוא עשה את המאמץ הטיפה יותר ממני. וזה בארץ אני לא רואה, וגם בעסקים. וזה בא לידי ביטוי מאוד כשאת מסתכלת על עסקים באותו תחום. תקחי אנשים שלא עוסקים באותו תחום, רמות הפרגון מטורפות, והעזרה והכל. עכשיו תקחי בתוך ענפים, תלכי בין מתווכי נדלן אחד לשני, בין, לא יודע מה, כותבי תוכן שיווקי אחד והשני, בין יועצי זוגיות אחד והשני. איזה ענף שאת לא רוצה? כמה אנשים את פוגשת שמספרים לך על מישהו אחר, מתחרה איתם, בענף שלהם, כמה הוא טוב ואיך הם מפרגנים לו. או שאם יש עליו איזו כתבה בעיתון, מפרגנים באמת מכל הלב. או מעצבים, או אדריכלים, או אנחנו לא רואים את זה הרבה בתוך המקצועות, וזה מה שאני מתכוון. ובספורט, זה גם לא קורה. אבל בחול, לפחות בספורט המקצועני האמריקאי, זה קורה יותר. וזה נובע מאותה תרבות של ספורט, אני חושב. וככה נולדים אלופים. מתוך כבוד, מתוך תפיסה של אכלו לי, שתו לי, מגיע לי, וברגע האחרון מישהו גזל את זה ממני, לא נולדים אלופים. ואני, האמת, אני לא יכול להעביר פרק על אלופים, ואליפויות, ומיינדסט של מנצחים, בלי להזכיר עוד אירוע ממש ממש מהימים האחרונים, אמרתי, זה טור דה פרנס, וזה ווימבלדון, וזה אליפות NBA, ואני לא יכול לא להזכיר את הכדורסלן הכי מצליח שגדל כאן, שממש השבוע הודיעה על פרישה, עומרי כספי הגדול, גדול תרתי משמע. אתם יודעים, אפשר להתווכח בספורט בטח, גם בעסקים, אבל בספורט זה ויכוחים שכל הזמן יש אותם, האם כישרון מביא אותך יותר רחוק, או דווקא עבודה קשה יותר חשובה. ועומרי כספי הוא דוגמה שכל ילד וכל ילדה בעיניי ראוי שיסתכלו עליה. ילד שהגדיר מטרה, שהיא נראתה כל כך רחוקה כמו חלום. בגלל שהילד שלי משחק כדורסל ונמצא באותו ענף, אני מבין מבפנים כמה החלום הזה של ילד שאומר, אני רוצה להגיע ל-NBA, כמה זה רחוק. ואימונים קשים בדרך. הרבה מאוד אימונים קשים בדרך. בלי שום הבטחה להישגים. או להגשמה של החלום. אף אחד לא חתם לעומרי כספי בגיל 15 או 16 על התחייבות, אתה תגיע ל-NBA, הנה הכרטיס שלך מובטח. זה לא קורה, אין התחייבויות כאלה. אתה מתאמן, אתה עובד קשה מאוד בדרך, בלי שום הבטחה שתשיג את החלום. המון ויתורים. ימים שאתה מוותר על פגישות עם חברים, שהם יוצאים לבלות, המון המון השקעה, בשעות לא שעות, המון המון ויתורים והשקעה בדרך, המון. המון אמונה בחלומות. זה אחד הדברים הכי חשובים שילדים צריכים ללמוד. המון אמונה בחלומות. ובלי להזכיר לעצמנו, מה מחכה בסוף ההשקעה? אולי, כי אין הבטחה. בלי להזכיר לעצמנו, מה יכול להיות שם בסוף הדרך? אין אנרגיה להמשיך בדרך. ותשימו לב, תראו, ולמה אני אוהב את הדוגמה של עומרי כספי? מעבר זה שהוא פשוט ענק. גם כשמגיעים לארץ המובטחת, הוא הגיע ל-NBA, הוא נבחר בדראפט. וואו, הגשים את החלום. אבל החלום לא נגמר, החלום רק מתחיל. גם כשמגיעים לארץ המובטחת, זה עדיין קשה לשמור על החלום הזה שהוא לא יתגשם, שהוא לא יהיה כמו איזה בלון שניפחנו ותוך שנייה הוא מתפוצץ. אני צריך עכשיו לשמור על האוויר בתוך הבלון הזה. והוא עשה את זה בצורה מדהימה, מדהימה, עם כל הקשיים שהיו שם, משחקים על הספסל, ופציעה, וקבוצות שמעבירות אותך, וזה קורה ב-NBA להמון שחקנים, שבלי לשאול אותך, פשוט אומרים לך, מהיום אתה עובר לשחק בקבוצה אחרת, קח את המזוודה שלך, מחר אתה מתייצב במשרדים של הקבוצה השנייה. לעבור את כל הדברים האלה בדרך, אתה חייב להיות חזק מנטלית, אתה חייב להיות נחוש ולדעת, בדיוק כשאתה עובד על החלום שלך. וזה משהו שאני מקווה שכל ילד וכל ילדה ייקחו מעומרי כספי. השבוע שמעתי, אני לא זוכר איפה זה היה, שמעתי שבממוצע קריירה של שחקן NBA זה משהו בין 4-5 שנים. זה רוב השחקנים הממוצעים. תמיד יש את הכוכבים, נשים את הכוכבים רגע בצד, יש ב-NBA 450 שחקנים בערך, יש שם, לא יודע מה, 30 סופרסטארים, ועוד איזה 400 שהם שחקנים, לא סופרסטארים. ורובם, או הממוצע של הקריירה שלהם, היא משהו כמו 4-5 שנים. עומרי כספי שיחק שם 10 שנים. הוא עושה קריירה כפולה מממוצע של שעושים שחקני NBA, שרובם גדלו באמריקה, וזאת מדינת הבית שלהם, ועיר הבית שלהם, וכל זה, והוא עשה את זה במקום רחוק מהבית, מה שנקרא. במאבקים יומיומיים על דקות. אף אחד לא בא ואומר לך, וואלה, עומרי, אתה מה זה בחור נחמד? בוא, אני אצא לנוח קצת, בוא תשחק במקומי על המגרש. אתה צריך להרוויח כל דקה שלך, ממש ממש להרוויח אותה במאבקים. בתחרויות, לדעתי, יותר קשות ממה שרובנו חווים, בעולם העסקי שלנו. ואלה האנשים שאני רוצה להעריך הבוקר. בימים של סיום, של כמה מאירועי הספורט הגדולים של השנה. דרך אגב, האולימפיאדה ממש התחילה, עוד כמה אירועי ספורט ענקים הולכים לקרות ממש ממש בימים האלה. אני משוכנע שיצוצו שם עוד כמה שמות של אלופים נוספים וחדשים. אבל אלה האנשים שאני רוצה להאריך הבוקר ולסיים איתם את התוכנית הזאת. אלופים שהביאו את האליפויות שלהם ממש עכשיו, ואי אפשר אפילו להקטין את הדברים שאפשר ללמוד מהם ושצריך ללמוד מהם, בין אם אתם עושים ספורט ובין אם אתם לא עושים ספורט, אבל החיים שלכם. בין אם אתם שכירים, בין אם אתם שכירים זוטרים בתחילת הדרך ורוצים לטפס באיזה פירמידה עסקית, בין אם יש לכם עסק קטן, בין אם יש לכם חברה גדולה. אז אלה האנשים שדיברתי עליהם הבוקר ושבחרתי להעריך אותם וללמוד מהם איך בונים אליפויות. חיבור ישיר לתוכנית שהתראיינתי פה לפני יומיים על המיינדסט. נובק ג'וקוביץ', אלוף וימבלדון הטרי, ששם את עצמו בשורה הראשונה של שחקני הטניס הכי טובים בעולם, וכמו שאמרתי, אם לא יקרו לו תקלות, הוא ייקח את הגרנדסלם הרביעי השנה, והוא ייקח את מדליית הזהב, והוא ישים את עצמו במקום שהוא יסתכל בראי, והוא יקום בבוקר והוא יגיד, כל העבודה הקשה הזאת, מגיל 7 שם במלחמות, וזה עם כדורי טניס שלא היו את כדורי טניס, כל העבודה הקשה הזאת השתלמה, הגעתי לשיא של מה שאני יכול לעשות. ואלוף טור דה פרנס, אין לי מושג איך הוגים את השם שלו, אני מקווה שהוא לא יקשיב לפרק הזה ולא יתבאס שאני אומר את זה לא נכון, סלובני שכנראה משהו כמו טאדג' פוג'קר, הבחור הכי צעיר שעושה את זה שנתיים ברציפות, תזכרו, 83 שעות של רכיבה על האופניים, שלשבת על הכיסא הזה הצער, עם הגב המקופף, בלי מנוחה בהם, יש מנוחות באמצע, אוקיי, זה לא 83 שעות ברצף, זה 83 שעות, 21 קטעים יום אחרי יום, יום אחרי יום, יום אחרי יום, 4-5 שעות ביום, טיפוסים, ירידות, נפילות, השנה היו שם נפילות קטסטרופליות, מה שנקרא, לקום יותר פעמים ממספר הפעמים שנפלנו, זה ממש מה שקרה שם בטור דה פרנס, היו שם התרסקויות חבל על הזמן. שנתיים ברציפות לקחת את הדבר הזה, ובאותם שנתיים גם להחזיק בשלושה מתוך ארבעת הפרסים של הטורניר הזה. זאת אומרת, גם לזכות בטורניר הגדול של הטור דה פרנס, בתחרות עצמה, ומתוך עוד שלושה פרסים שהטורניר הזה מחלק, הוא זכה בעוד שניים. ואת שלושתם, שנתיים ברציפות, והוא עוד לא בן 23 הילד הזה. ויאניס אנטטקומפו, שלקח את אליפות ה-NBA, 8 שנים, הוא יושב במילווקי עם הפרטנר שלו, קריס מידלטון. כשהם הגיעו לשם, בשנה הראשונה, הם ניצחו פחות מרבע מהמשחקים. תחשבו איזה תסכול זה, שכותבים עליך בעיתון כל הזמן, שאתה מפסיד ואתה לוזר, ושילמו עליך המון כסף, ואתה לא מספק את הסחורה. אתה משחק 82 משחקים עם טיסות וריצות באמצע, משחק משחק מפסיד, משחק משחק מפסיד, משחק משחק מפסיד, מצליח לגנוב איזה ניצחון באמצע וזה, ולהאמין שאתה יכול יותר, ולא להישבר, ולא להגיד וואלה, הגעתי עד לפה, זה כבוד גדול לבחור יווני כמוני שהגיע ל-NBA, זה מספיק טוב. לא, ממשיך, 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 מגיע עד לאליפות. אז פשוט להוריד בפניו את הכובע על הנחישות הזאת, ואיך הוא אמר, אני לא מהטיפוס, לא מהטיפוסים שמחפשים לעקוף את הקיר. אני מהטיפוסים שעוברים דרך הקיר. ואני פה, בקבוצה הזאת, עד שאני אעבור איתה דרך הקיר. וכמובן עומרי כספי, האלוף הישראלי שלנו, שעשה קריירת NBA מדהימה, קיבל טבעת אליפות, עשה קריירה במכבי, הראה מה זה נחישות עם כל הקשיים שהוא עבר שם, גם פיזיים, גם מנטליים, פשוט בית ספר לאלופים. אז אלה אלופים אמיתיים, אלה אלופים בזכות הדרך שלהם להישגים. והלוואי וכל מי שמאזין לי, ייקח משהו מהדרך שלהם, ויבנה עסק אלוף, עסק מנצח. זהו חברים, סיימתי את המונולוג שלי להיום. יסמין, שהייתי איתי בקלאבהאוס, ותרמת ושיתפת, המון המון תודה. תודה לליאור, ולחדי, ולבלה, וללילית, ולכל מי שיצטרף אליי פה בפייסבוק. המון המון תודה. אנחנו נתראה פה ביום רביעי הבא, נעלים בחוכמה, ב9 בבוקר. כמו תמיד.